אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נקודת מפגש עם עמי מגן, המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
ערב טוב, עד כמה שלא פשוט לומר את זה בימים אלו. אחד הפתיחים של אחת התוכניות דיברנו על המשמעות של יום טוב, בוקר טוב, ערב טוב. זה ימים משוגעים שעוברים על כולנו, ובכל זאת אנחנו משתדלים להחזיק את השגרה, שהשגרה מייצרת לנו עוגן, מייצרת לנו ביטחון, עד כמה שאפשר בימים אלו. לא פשוט, והכפר שלנו הוא עוגן. לא רק הכפר, גם תחנת הרדיו שלנו, רדיו נעורים על הגל, ואת הבוקר פתחנו במילואים, אחר כך המשכנו באינספור ישיבות במשרד, המשכנו באירוע עוצמתי, מרגש, כואב, כתיבת ספר תורה על שמם של נופלי עמק חפר, ביניהם גם ניר בנימין, זכרו לברכה. והנה עכשיו פה, רדיו נעורים על הגל, נקודת מפגש, פותחים שנה, ערב טוב, עמי מגן, כיף להיות עם כולם פה, כל המאזינות והמאזינים. לפני שאני אציג את האורח שלי היום, אני רוצה לקרוא משהו. אחרי שפגשתי לא מזמן באחד ממפגשי מנהלי הכפרים, קוראים לו אסף פרי, מציע לעקוב אחריו. הוא גם כתב את המילים, כתב את זה כפוסט, אחר כך התקווה 6 לקחו את זה, ואנחנו נקרא את זה בהמשך, עם של גיבורי על. ויש לו ספר שנקרא עם של גיבורי על, שנה ישראלית אחת. נקריא את ההתחלה על הסף. שנה ישראלית אחת, שנה מטלטלת כזו עוד לא הייתה. שנה שבה היינו כולנו על הסף. שנה של מלחמה עם אויב אכזר מבחוץ ומאבק גדול מבפנים. שנה של מאבק עלינו. שנה שבה כבר לא היה לנו מושג אם אנחנו עדיין עם אחד. שנה שגילינו בה שלא משנה מה, אנחנו עם אחד. שנה שהיה בה ריכוז בלתי נתפס של שברים והתרסקויות, והיו בה אינסוף מעשה גבורה וגדלות נפש. שנה שבה הבנו שאנחנו נראים רגיל, אבל אנחנו עם של גיבורי על. כי כשבאמת צריך, אנחנו מוצאים בתוכנו כוחות על כדי להגן על הבית שלנו. שנה שהיא מערבולת של רגשות, חוסר ודאות וסימני שאלה. שנה גם של סימני קריאה. קריאה להתנדבות, קריאה לעשייה, קריאה אל הדגל, קריאה להיות ביחד. ישראליות שנמתחה בעוצמה אדירה לשני הקצוות. כעס ומחלוקת מצד אחד, ומן הצד השני ערבות הדדית ותחושה עמוקה של שותפות. הרבה מאוד זמן יעבור עד שנוכל אם בכלל להסביר ולהבין את השנה הזו. וזאת השנה שלצערנו עדיין לא נגמרה, אנחנו בפתחו של ערב ראש השנה, ואין שנה יותר טובה מלומר תכלה שנה וכילותיה ותחל שנה וברכותיה, כי אנחנו צריכים את זה, אנחנו כמהים לזה, אנחנו חייבים את זה. חייבים את זה לנשמה, לנפש, לילדים שלנו, לעצמנו. חייבים את זה בשביל שיהיה לנו כוחות להמשיך הלאה בעולם משוגע שכזה. והיום, האמת שאני מתרגש באופן אישי מהאורח שיש איתי פה. כשהזמנתי אותו, לא ידעתי אם הוא יזרום ויגיע. האמת שהוא הפתיע, הוא אפילו לא התלבט. אמר לי, בטח, רגע, רק נראה שזה מסתדר ביומן. ואני כאן. אז אני רוצה לומר שלום לאייל.
שלום וערב טוב.
ואני אגיד, אייל בעצם זה החבר הראשון, הקרוב, והכי טוב שיש לי, אחרי זה נדבר אייל, שנדבר על חברות, אם זה מגיל 3 או מגיל 4.
זה ויכוח ארוך שנים.
ארוך שנים.
אבל נכתור אותו פה.
אני חייב להגיד שיש לי באחת ההרצאות שאני עושה, אני מדבר על פסקול חיים, שמראה נקודות של זיכרון, ואיזה פסקול יש איתם בחיים. והתמונה הראשונה שאני זוכר בזיכרון שלי, זיכרון הילדות שלי, תמונה הראשונה שלי, זה שאני עומד שם על המדרגות בכניסה לשלום הגליל 6, למעלה, כשאני בן 3, הוא היה להגיד 4, אני אומר בן 3, עברנו לשם מקריית אתא, ואייל מגיע, עולה במדרגות, הוא לא גר בבלוק שלי, הוא גר בשני בלוקים, או בלוק אחד לידי, סליחה, ושם אני פוגש אותו. ומי שם עד היום, אנחנו בני 45, חברות. שלום אייל.
שלום, ראשית, תודה שזמנת אותי. למקום באמת היפה הזה, אנחנו בדיוק היינו בחוץ וככה הסתכלתי על זה ואמרתי, כשהייתי בן 16 זה היה החלום שלי, מקום כזה שאפשר להגיע אליו, לנגן בו, למצוא איזה התנחתה, באמת יפה מאוד פה. דיברת על המפגש הראשון שלנו, כן. ככה תיארת אותו בכמה מילים. מסתבר שזה גם הזיכרון שלי, אבל קצת שונה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה מזוויות אחרות.
אני עמדתי למעלה, אתה למטה, נו מה? אז גם זווית שונה.
נכון, אני זוכר שהיו שם איתך עוד שניים.
כן.
שירה ודרור.
כן, שירה חג'אג'.
ואני זוכר שהכל היה חולות, כי זה היה שכונה ממש חדשה.
נכון, נכון.
והדבר הנוסף שאני זוכר, שזה היה... קליק ראשוני. זאת אומרת, לא, זאת אומרת, באנו והתחלנו לדבר פשוט, כאילו זה לא היה איזה, לא היה איזה, פשוט התחלנו לדבר והכל זרם משם. כן, הקשבתי למה שהקראת קודם, וזה מתחבר לכל כך הרבה דברים, גם שחשבתי עליהם בתקופה האחרונה, וגם שהרגשתי בתקופה האחרונה. וזה גם מתחבר לחברויות. אנשים שאתה מכיר, וחברות לטעמי, זה לא מישהו שאתה מתקשר אליו כל יום.
נכון.
אתה גם לא מבלה איתו כל יום. נכון. יש גם אנשים, יש גם חברים כאלה, וזה בסדר, אבל חברות אמיתית זה...
מישהו שאתה יודע שיהיה שם.
גם. אבל איך אתה יודע שהוא יהיה שם?
נו.
אתה יכול לא לדבר איתו חודשים.
נכון.
ולהתקשר אליו ב-10 בלילה, וכאילו שדיברתם אתמול.
נכון.
ומדברים, והכל זורם, ולא, איפה היית? ולא, מדברים, מה קורה, מה נשמע, מה זה, והשיחה, אני זורמת.
כן, מי פה?
ובדרך כלל זה מוביל גם למפגש מהיר מאוד, זאת אומרת, טוב, בוא ניפגש מחר, או לבד, או עם המשפחות, ואני ככה מסתכל על הרצף, בעצם הרצף החיים שלנו, המקביל, וזה די חופף.
כן.
ואני חושב שיש קשר לזה שבגלל שהחיבור שלנו כל כך טוב, אז גם באופן טבעי המשפחות התחברו. זאת אומרת, עם השנים היו לנו כמה בנות זוג, אבל בסוף כל אחד התחתן עם האחת.
נכון.
וגם הם חברות.
נכון.
בדיוק על אותו, כאילו כן. אותו דבר. הם יכולות לא לדבר חודשים, ופתאום מתקשר והן נפגשות. אני חושב שיש בזה, יש איזה משהו שמשדר את זה.
דרך שאני מאוד מתרגשת פה, כי זה לא שאתם, אתה בא אל הביתה יחד עם אורלי ועם הילדים, ואנחנו יושבים, ואחרי זה הולכים קצת לבריכה או לים, או... אתה פה במקום העבודה שלי. עכשיו, מקום העבודה שלי, כפר הנוער, הוא גם הבית שלי, אבל הוא גם אורח החיים שלי. ולא כל אחד... שאני מביא אורח שהוא פחות קרוב, אז אני מדבר איתו על דברים מקצועיים שלו ועליו וזה, אבל זה בדיוק כמו שהבאתי פה את אחי מבחינתי, שתומר היה פה, ויש פה משהו לפעמים קצת מלחיץ, להכניס מישהו שהוא כל כך קרוב אליך לתוך העולם שלך, לתוך העולם המקצועי שלך, אבל היה לי ברור שאני רוצה אותך פה.
תראה, מבחינתי, בגלל שאנחנו ככה כל הזמן משתפים אחד את השני וחיים אחד את השני, אז בעצם זה נראה מרגיש לי כאילו שכבר הייתי פה, למרות שזאת פעם ראשונה.
כן.
כי אני שומע את הסיפורים,
כן.
ואני מכיר אפילו את חלק מהדמויות, כן. וחלק מהאנשים שעובדים איתך, וחלק מהדילמות שאתם מתמודד איתן, וחלק מהבעיות, וחלק מהפתרונות, וחלק מההצלחות, וחלק מהכישלונות, אז פתאום שאתה נכנס, אז בעצם יש לך כבר בראש את התפאורה, אתה רק נכנס לאיזה... קוביה שאולי לא הכרת אותה, אבל אתה שמעת עליה. זה קצת כמו לנסוע לטיול שכבר קראת את כל המקומות שיהיו בהם, ואז אתה מגיע, אתה אומר, אני מכיר את המקום הזה, כי כבר קראתי עליו, אני ראיתי את התמונות.
כן.
אני יכול להגיד לך שאני גם מאוד מתרגש, קודם כל בגלל שאני פעם ראשונה ברדיו.
תמיד יש פעם ראשונה.
ושתיים, כי
אני
זה...
אני יכול להבטיח לך שכמות המאזינים עכשיו בלייב היא חוצה גבולות. סביר להניח שזה בין 6 מאזינים ל-10, שאורלי אחת מהם ואולי גם מיטל, אבל בספוטיפיי תדע לך, אנחנו מדברים, כמה? 7 מאזינים! 7 מאזינים בלייב! יאללה, איזה יופי! אמרתי לך, לא הייתי בין 6 ל-10, אבל אני מבטיח לך שבספוטיפיי, ואני חושב שהשיא שלי עד עכשיו 3,500 האזנות, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו...
אני אגיד לך שכמות המאזינים מבחינתי היא פחות חשובה. עצם האירוע הזה הוא אירוע מאוד מיוחד. וזאת תהיה מזכרת עוד חרוז בשרשרת הזיכרונות שלנו.
לגמרי, והתייחס שאני כבר רואה פה בזווית עין, כי חיפשנו מקודם גיטרה, והיו פה גיטרות בלי מיתרים, פה יש גיטרה שכל המיתרים. אז אחרי שאנחנו נצא להפסקת, לא עכשיו, שאני נצא בהמשך להפסקת שיר, אתה תיקח אותה, תנסה לכוון אותה, ואני כבר אומר לך שאני רוצה שתנגן לנו משהו.
אני אחשוב על משהו ואני אראה איך אנחנו זורמים.
אבל בוא נדבר רגע, יאל, על, על, על השנה שחלפה, כי... תספר רגע על עצמך קצת, יודע מה? שקירו אותך קצת יותר, כי אני... מי אתה? מה? גיל אמרנו, 45.
אז תגיל כבר גילית, אה? אני נתחיל קודם כל מהחיים האישיים, כמובן. אני נשוי לאורלי. אנחנו כבר ביחד 20 שנה. יש לי 3 ילדים, דניאל בת 16, מתן בן 13 ונדב בן 9. אנחנו מתגוררים ביישוב בגליל. אני יכול להגיד את השם שלו, אבל כנראה שאף אחד לא מכיר. זה פעם ראשונה שנווה זיו על הגל.
על הגל בלייב. על הגל תרתי משמע.
אז כן, זה יישוב קצת מנומנם בגליל, אנחנו מאוד אוהבים אותו. הוא מאוד מיוחד, גם ואנחנו כנראה נדבר על זה בהמשך, כי אני כבר, יש לי בראש וגם לך בטח, אחרי שלאן השיחה הזאת תלך, אבל כן. מה שמיוחד ביישוב הזה זה שהוא מאוד מגוון מצד אחד, אבל הוא גם מאוד מכיל, זאת אומרת יש לנו חילונים ויש לנו חרדים וכיפות סוגות,
גם בנבזית.
יש גם חב"ד ויש אפילו בית חב"ד באיזה...
זה לא ידעתי, אתה רואה?
כן, ו...
יש גם בר, פאב.
ויש גם פאב, אגוטה.
כן.
עם גיסין אם אתה מקשיב, אז הנה, אני עושה לנו פרסום לפאב.
כמה, אתה רואה פרסום ברדיו. מי חשב על זה, הפאב של נווה זיו.
לגמרי. ומה שמיוחד, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, יש לנו בחור בשם ניסים, שהוא הגבאי של הבית כנסת, בחור חרדי. וכל פעם שהוא רואה אותי...
תגיד שאתה בחור חילוני, יאללה.
אני חילוני.
מסורתי, חילוני מסורתי.
מבית מסורתי.
אבל עושה מנגל בשבת. לא, שעשו לו גדברת, שאבא שלך לא ישמע.
לא עושה מנגל בשבת.
דוד, לא עושה מנגל בשבת.
אני יכול לומר לך שאני ביום שישי הולך לבית כנסת עם הילדי.
באמת? כל הכבוד, לא ידעתי.
אבל אני מדליק אש, ואני גם נוסע בשבת, ואני... האמת שהנוסע, הדבר הזה של שישי, ללכת לבית כנסת זה משהו יחסית. משהו חדש, אני חושב שבשנה האחרונה קרה איזה משהו שגורם לי להרגיש שאני צריך לעשות גם משהו לנפש, וזה מבחינתי איזה משהו שאני הולך עם הילדים, וזה איזושהי חוויה שאנחנו עושים פעם בשבוע, והיא מאוד, מאוד נעימה, זאת אומרת, מתארגנים לבית כנסת, הולכים ביחד, אנחנו, אני שני הבנים והבת שלי, ובזמן הזה אשתי אורלי היא מארגנת את השולחן וקצת ככה מכניסה את הבית לאווירת שבת, וזה מאוד נעים לנו. אני לא חושב על זה רק בפן הדתי, אלא בפן האישי שמרגיש לי נעים וכיף לעשות אותו. אבל אני רוצה רגע לחזור לסיפור של הבית כנסת, של ניסים, שהוא כל פעם שהוא היה רואה אותי הוא היה אומר לי, ולא הייתי מגיע לבית כנסת, אז הוא היה אומר לי, היית חסר לנו. הוא אף פעם לא אמר, תבוא לבית כנסת, זה חשוב לא בוא לבית כנסת. הוא פשוט היה אומר, היית חסר לנו. ואני חושב שזה משהו שמייחד את היישוב שלנו, אנחנו מאוד מכילים, אני לא אעשה אש בשבת כשכן שלי, זה חשוב לו, לא, אבל אם אני אעשה, הוא לעולם לא יגיד לי למה עשית. אני חושב שזה, אם היינו יכולים ככה, לעשות את זה קצת יותר ברמה הארצית, זה, אני חושב שזה היה... מחזק אותנו יותר, ולא רק במלחמות.
רגע, 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 תכף נדבר על זה. דקה. אני רוצה לחזור אליך לפרטים האישיים, לעיסוק המקצועי קצת, תחביבים, כי חשוב לי רגע, לפני שאנחנו מדברים על השנה האחרונה, ועל מה שהעם עובר, ומה שקראנו קצת, שאנחנו נדבר על זה, ואולי קצת מה שדיברנו בחוץ, על איזה תובנה אחת או שתיים שיש לך. אני כן רוצה שנייה שיקירו קצת יותר על מי זה אייל.
אז אני, אז איפה שאני גר, כאילו איפה אני גר אמרתי, אני בהשכלה שלי מהנדס מכונות, ולא במקרה. זאת אומרת, אני תמיד אהבתי להתעסק עם דברים בידיים, וזה יכול להיות בתחומים מאוד 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 שונים. זאת אומרת, היום אני יכול לבנות בעץ, ומחר אני מאוד אוהב לבשל, כי זה שני דברים שמאוד מאוד קרובים אחד לשני, למרות שהם בתחומים מאוד מאוד שונים. אז ככה זה גם מדבר על התחביבים שלי, גם לבשל, גם לעבוד בידיים, גם עם עץ, גם עם... אני מהנדס מכונות, אז כמובן שאני מתעסק עם מכונות. מותר לי להגיד איפה אני עובד?
כן, בטח, בטח, מותר.
אז אני עובד בתנובה אלטרנטיב. תנובה אלטרנטיב זה בעצם המפעל של תחליפי החלב של תנובה. בעצם כל מוצרי החלב שתנובה מייצרת, היא רוצה גם להביא לו את התחליף. אנחנו בתקופה שקיימות זה חלק מהחיים, ואנחנו, ותנובה שם את זה על דגלה, והמפעל הזה מאוד מאוד צומח.
תרביבים קצת?
אז התרביבים דיברנו קצת על... אני, זה שוב, זה משהו שאני עושה בידיים.
כן.
אני מנגן מגיל צעיר בגיטרה. מוזיקה זה משהו שאני מאוד אוהב. אם אתה תפתח את הספוטיפיי שלי...
מה נמצא עכשיו?
הספוטיפיי יש לו איזו תכונה מאוד מאוד יפה. הוא בעצם אתה...
קורא אותך.
הוא לומד אותך, הוא לא קורא אותך, הוא לומד אותך, הוא רואה איזה שירים אתה מחפש, ואז כשאתה עושה לו רדיו, הוא בעצם לסגנון הזה, אצלי הוא לא מצליח ללמוד אותי.
וואלה.
אתה תשמע...
אתה משגיע אותו.
אני מאוד מגוון. אתה תשמע רוק כבד, וואלה. אפילו מטל.
האמת שאת אייל של רוק כבד אני זוכר.
אז אני אוהב את זה.
אייל של גנץ, וזה אני זוכר.
גנץ, כן, אבל יש גם דברים יותר כבדים.
לא, ברור, אז נדבר על שיותר ילדות.
ואני חושב שזה גם, אגב, זה משהו שבא מה... אני ככה עכשיו חושב על זה. בבית שמעו את הכל. זאת אומרת, אבא שלי שמע... חיים משה, שזה בסדר, זה מאוד... אבל גם הוא אהב את הביטלס. ואני, אם אני זוכר נכון, אבא שלך היה שומע לדזפלין.
נכון. כל הקלטת שבאמת שלי לדזפלין.
זאת אומרת, הדבר הזה, ובגלל, אני חייתי עם זה, זאת אומרת, אהבתי, בגיל צעיר אהבתי מאוד רוק כבד, אבל היום אתה תשמע אותי שומע שירים ישראלים, אפילו שירים מזרחיים. אני לא מסתכל על אומן כל... מה סוג המוזיקה שלו, אם הוא עושה מוזיקה שנעימה לי, אז אני פשוט שומע אותה. והספוטיפיי אף פעם לא מצליח, לא מצליח כאילו לזה, אז אני לאט לאט מכוון אותו. אחד התחביבים שלי במוזיקה זה דווקא לשמוע גרסאות שונות מהמקור. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו שומעים, הבאתי דוגמה כזאת, אנחנו שומעים שיר, שלו, שמי ששר אותו זה זמר מסוים, אנחנו לא מבינים שמי שכתב אותו ומי שהפיק אותו, הוא בכלל מישהו מתחום אחר לגמרי, זאת אומרת, ממוזיקה אחרת, לפעמים זה ים תיכוני, שמי שכתב את זה זה בעצם זמר רוק, ולפעמים זה להפך, ואני אוהב מאוד את השילובים האלה, במיוחד של גם אומנים צעירים, שהם לא מוכרים והם עושים קאברים לשירים מאוד מאוד מוכרים, ואני חושב שהדבר הזה יוצר משהו מאוד מאוד יפה.
רגע, אתה סקרנת אותי. נכון שתכננתי לפי הלוח זמנים של התוכנית, לשים את השיר רק בעוד 10-12 דקות.
אוקיי.
אבל אני כן רוצה שתוביל אותנו לשיר עכשיו. כן, תסביר למה בחרת. בזמן שהשיר יתנגן, גם תחפש את הגיטרה, תראה שאתה יכול לכוון, שאחר כך נחזור ותנגן, ואני כן אגיד לך שאחר כך אני רוצה שנדבר על השנה האחרונה, וגם על איפה היית בחודשיים האחרונים.
אוקיי.
טוב, אז בוא דבר איתנו על, על, על השיר הראשון.
אז השיר הראשון זה שיר של מאיר בנאי. קודם כל קיבלתי משימה מאוד מאוד קשה לבחור רק שתי שירים, אז בחרתי שני שירים שגם... אני מאוד מתחבר אליהם, ובעיקר מתחבר למי שכתב ושר אותם. שיר הראשון הוא של מאיר בנאי, שער הרחמים. זה בעצם שיר, קודם כל בחרתי במאיר בנאי, כי לטעמי הוא הכותב הטוב ביותר שיש. הוא הזמר הטוב ביותר שיש, לצערי הוא נפטר. אבל בחרתי אותו, למרות שאני חושב שהוא הזמר הכי טוב שיש, בחרתי דווקא גרסה, כי אמרתי לך שאני לא אוהב את גרסאות המקור, אז בחרתי גרסה שמי ששאר אותם זה שולי רנד וכנסיית השכל.
וואלה.
כן. מאיר בנאי כותב בשיר, קודם כל הוא, השיר הזה הוא בעצם על, על ירושלים, העיר שהוא גדל וחי בה.
יש חולם אני?
נכון, אבל דווקא...
זה השורה שרצית לתת?
לא. יש שיר שהמילים, מה שהוא אומר שם, הוא אומר את זה בשני בתים בצורה כן. קצת שונה, אבל הוא אומר, חי פעם, אף פעם.
אף פעם. חי פעם, נכון. אף פעם.
והוא אומר, בפעם, בבית השני, הוא אומר, חי פעם, אף פעם, ובפעם השנייה הוא אומר, חי פעם, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר שם, אבל יש לזה משמעות מאוד מאוד עמוקה. אתה לא... אתה יכול... חי פעם, רק פעם.
רק פעם, נכון.
כן, נכון. אני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים לקחת איתנו בצמתים הקשים. כולנו תמיד נמצאים באיזה שהם דילמות, ואני חושב שהמשפט הזה בעצם עוזר לי בכל אופן, כן?
חי פעם, רק פעם.
נכון. תשאיר משהו.
אני חייב להגיד שמתוך השיר הזה אני הרבה פעמים לוקח את האיש חולם אני.
זה
גם כוח, זה גם עוצמה.
נכון, זה מתחבר בעצם למשפט. אתה חולם על משהו, תעשה אותו, תשאיר אחריך חותם. ואני יכול להגיד עוד איזה משפט אחד רגע, למה בחרתי דווקא את הגרסה הזאת, וזה אולי גם מתחבר להמשך שלנו. מי ששר את הגרסה הזאת זה שולי רנד וכנסיית השכל. שני עולמות שונים לגמרי. שולי רנד בחור חרדי, קול עבה, חזק, עוצמתי, אשכנזי. כנסיית השכל באה מעיירת פיתוח בדרום, זמר מבית מזרחי, רוק, קול צלול. בוא נשמע ואחרי זה נדבר.
לא מביט סביב, לא מקשיב, איש חולם אני, וכך היה תמיד, אבל מכיר כבר, מכיר כבר את דרכי, הדרך אל שער הרחמים.
זה
שיר עוצמתי.
האמת שאני מאוד אוהב את השיר הזה אצלי בפלייליסט. אני אגיד לך עוד משהו, גם אצלי אמרתי לך שיש לי הרצאה שאני מעביר על פסקול חיים, אז גם באחת התמונות אז השיר הזה נמצא. אני מודה שעד עכשיו לא, אני בטוח שמעתי את הגרסה אבל לא כל כך הכרתי אותה, וזה גרסה חזקה.
זה, וזה, התחלתי לדבר על זה קודם, אני חושב שהחיבור הזה שיש לנו, באמת יש לנו זכות בארץ לעשות חיבורים מאוד מאוד מעניינים, חיבורים שאולי בעבר פחות קרו. התחלתי לדבר על זה שבעצם כניסיית השכל זאת להקה שהגיעה מעיירת פיתוח בדרום, מסדרות. אגב, סדרות, אני ממליץ לכל אחד לקרוא, זאת עיר שהוציאה לא מעט אומנים מטיפקס ועוד המון אומנים טובים, להקת שפתה, המון 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 להקות שאנחנו לא חשבנו אפילו שהן מגיעות משם. והחיבור הזה בין חילוני ודתי ומזרחי ואשכנזי ורוק, והוא מתחיל עם הפסנתר.
זה ארץ ישראליות.
בדיוק, הוא מתחיל עם הפסנתר, ואנחנו אחרי זה מגיעים לגיטרות. כל החיבור הזה עושה משהו מאוד מאוד עוצמתי. אם אתה מוסיף לזה בכלל מילים של מאיר בנאי, אז זה מדהים.
אז אדם, אני רוצה לקחת את הישראליות הזאת, ואני רוצה לקחת את הפסיפס הזה. אני יודע שביקשתי ממך רגע להכין איזה שיר ספונטנית בגיטר, כי לא באת מוכן, אמרתי לך כך, אבל קודם כל דבר על הישראליות, נדבר רגע על החודשיים האחרונים, ואת הסוף הזה אנחנו נשבור באיזה משהו שתנגן, אבל אני רוצה להכניס אותנו גם דרך עוד איזה קטע של אסף פרי, זה נקרא זה לצד זה. בעברית קוראים לזה רעות, ביהודית ערבות הדדית, בישראלית זה אחי או אחותי. להיות לא משנה מה ואיך, זה לצד זה. זה שתומך וזה שמתנגד. זה שמאשים וזה שצריך להוכיח שהוא לא בוגד. זה שעוקף אותך בכביש, מפגין נגדך בצומת וחושב הפוך ממך. זה שנוחר לידך באוהל, משאיל לך את החולצה הכי יפה שלו ואומר, עזוב אחי, תשאיר כבר אצלך. זה לצד זה. זה שרואה בך את כל הרע, וזה שרואה אותך תקוע עם הרכב באמצע הכביש ושואל, אח שלי, צריך עזרה? לשמור עליה, על המדינה היחידה שלנו, שלא תיפגע ושלא תברח לשום מקום. זה לצד זה. חולקים על הדרך, חולקים את אותה הדרך. שותקים, צועקים, לפעמים כועסים, אבל שותפים למסע הזה. ביציאה הביתה במסדר, בסיור או בקרב. בדרך למערב. זה לצד זה. בתמונה בעיתון, במסגרת השחורה, תפיחה על השכם, חיבוק, זיכרון, זה לצד זה. אני הטקסטים האלה חזקים.
זה חזק ומרגש אותי, כי אני פשוט מקשיב למשהו, אני מודל לא מכיר ולא הכרתי.
אני גם נחשפתי לאסף רק בימים האחרונים, כי הוא גם כתב את ה... אנחנו נקריא את זה אחר כך, את המילים של גיבורי על, שזה גם שיר חזק מאוד.
מדהים. פשוט כתבתי לפני כמה זמן איזשהו פוסט, ו...
נחשפתי אליו.
כן. וזה פשוט כאילו ממש מקביל לדברים שרגשתי.
בגלל זה הבאתי את הקטע הזה.
באמת. ממש מקביל לזה, זה מרגש אותי לשמוע את זה.
רגע, אז אני רוצה שנדבר על החודשיים האחרונים, כי זה אפילו הפתיע גם אותי, בסדר? כי נגיד שמהשבעה באוקטובר אתה התגייסת לבני המקום, מי שלא מכיר בני המקום.
לא התגייסתי, גייסו אותי.
כן, בני המקום זה בעצם כיתת הכוננות של היישוב, כמובן לקחת חלק, ואחרי המון המון חודשים שהיית בבני המקום, אחרי שאתה כבר משוחרר ממילואים, כמה שנים?
אני בעצם בגיל 40 הייתי אמור להשתחרר ממילואים, כמו שכל... מי שלא קצין, מי שאינו קצין עושה. הרפשט של היישוב הכיר את זה, ויכול להיות שזה הגיע אליו מהחטיבה, והציע לי להגיע לכיתת כוננות ולהמשיך את המילואים. בגדול מדובר על יום בשנה, ששמים קצת, שמים מדים והולכים לראות קצת במטווח. זה בגדול מה שדיבר עד השביעי באוקטובר, זה מה ש... על זה דובר בכיתת הכוננות. לי לא הייתה בעיה, ובשביעי באוקטובר בעצם הוקפצנו. מה זה הוקפצנו? אנחנו היינו בבתים, אבל קראו לנו לאסוף את הנשקים, לא כל כך ידענו לאן זה הולך, אבל הייתה עבירה מאוד מאוד קשה של חדירות, אני גר בצפון, משהו כמו 6 קילומטר מהגבול, והיה חשש מאוד מאוד גדול שהחיזבאללה ינסו לחדור מהצפון. אחרי חודשיים, זה קצת הרגיש לי, אני לא אגיד מיותר, אבל הרגיש לי, לי זה הרגיש קצת חסר משמעות, ולא הרגשתי שחסרים אנשים שיבואו להתנדב לאירוע הזה. בסוף מדובר על לשמור קצת בשער, ורוב הזמן להיות בבית. אני מחבר את זה עם חויבות שיש לי למקום העבודה, והחלטתי לעזוב, כי הרגשתי שאני לא תורם שם יותר מדי. אבל עדיין, אחרי שעזבתי, הרבה חודשים הרגשתי שחסר משהו. זאת אומרת, מגיעים, הולכים לעבודה, חוזרים הביתה, קצת מדברים, שומעים רדיו, שומעים פוליטיקה, ובהרגשה כאילו שאני יכול לעזור ואני לא עושה את זה. זה לא משהו שמלווה אותך כל היום, אבל זה מלווה אותך ברגעים מסוימים. זה יכול ללוות אותך בשיר שאתה שומע, בשיחה, באירוע מיוחד שקורה במדינה, בחג מסוים. אתה מנסה למלא את החלל עם כל מיני התנדבויות קטנות, נוסעים לעזור לחיילים פה ולתת להם שם, כל מיני דברים כאלה קטנים, אבל אתה עדיין מרגיש שזה לא זה. בשלב מסוים הרגשתי שאני חייב לחזור ליחידה. הגשתי, מילאתי תפסים ליחידה המקורית שלי, הגשתי תפסים באתר של צה"ל, וכנראה שהוא עסוק, ואנשים, חיילים בני 45 פחות מעניינים אותו, ופשוט לא חזרו אליי. אז גם הרגשתי שלא צריך אותי, אפילו התקשרתי כמה פעמים, ואמרו לי שזה בטיפול, וכרגע זה לא צריך, וכן צריך, ואמרתי, טוב, אם לא צריך, לא צריך, אני אנסה את מזלי במקום אחר. באחד הימים, המנהל, מפקד המחלקה שלי מהסדיר, שרון יעקובי, שבאופן אישי אני מאוד מאוד מעריך, פנה אליי בהצעה, הוא אומר, תשמע, חסר לנו סדק, אנחנו כבר 3 סבבים, אנשים עייפים.
בוא תצטרף.
בוא, תכנס מתחת לאלונקה, אפילו לא...
חטיבה 16?
חטיבה 16, חטיבת ירושלים, חטיבה מדהימה. גדוד מדהים, אנשים מדהימים, אבל אנחנו, רגע, נדבר על האנשים, אבל... הוא
כן,
אמר לי,
שהתוכנית לא תיגמר רק.
אז אני רק אגיד בקצרה, הוא הרים לי את הטלפון, אמר אנחנו צריכים אנשים, אפילו לא שאלתי אותי, לא שאלתי אותו למה, אמרתי לו תרשום אותי, הוא אומר לי אבל זה מתחיל, זה היה יום שלישי, הוא אומר לי אבל זה מתחיל ביום ראשון. אמרתי לו אתה תדאג להעביר אותי לחטיבה, אני כבר אדאג להגיע ביום ראשון. כמובן שהצבא עובד לאט, הוא אמר לי תגיע ביום ראשון, יהיה בסדר, אתה תקבל את הימ"מים, וזהו, התייצבתי ביום ראשון. אני חייב להגיד שזאת הייתה חוויה עוצמתית.
כמה ימים אחר כך כבר היית בעזה?
כן, כמה ימים בודדים. זאת אומרת, אתה מגיע לשדה תימן, אתה מתחייל, אתה מכיר את האנשים, אתה מכיר את התפקיד, ואתה פשוט נכנס פנימה. אני זוכר את הכניסה הראשונה. אני זוכר שכתבתי לאשתי, אני בפנים. זה היה מוזר. אני בסדיר שירתתי לא מעט בעזה.
כן, אנחנו מהדורות שהיה עזה, עוד לפני ההתנתקות.
נכון.
היינו עושים קווים.
אבל הפעם הייתה הרגשה אחרת. גם הכניסה, הנסיעה הייתה נסיעה מאוד אפוקליפטית. אתה נוסע בדרכים.
והכל הרס מסביב.
והכל שבור. קצת מזכיר להציל את אוראי ריין במרות, רק לא בשחור לבן. והגענו לאן שהגענו, וירדנו את הציוד, ורשמתי לאשתי, אני בפנים, ולא ידעתי לאן אני הולך ולאן אני, מה הייעוד, אבל זה היה אחד הדברים הנכונים ביותר שעשיתי.
הרגשת שזה אחד הדברים הנכונים.
כן. אני מרשה לעצמי לומר שאני מבחינתי, וגם אמרתי את זה בשיחת סיכום, הפרידה שעשינו, אני מחכה לצו הבא.
באמת?
כן. חד משמעית. היו דברים קשים, אבל בסוף...
מה הדברים קשים? באתם חברים, אני יודע.
נכון, החטיבה איבדה 9 מהלוחמים.
אתה גם החובש בחפק הגדודי, לא?
אני החובש של החפק הגדודי, אני נמצא בחפק של המגד. היה אירוע ש... לא ניכנס לכל האירועים, אני, זה יגמור את כל הזמן של התוכנית בגדול, אבל אתה רואה דברים שאתה לא רגיל לראות אותם. המעבר הוא מ-0 ל-100, הוא לפעמים כלום. בשנייה. אתה רגע אחד, אתה יושן עם הציוד עליך, ומוצא לעצמך איזושהי פינה, כי אתה לא ישנת כל הלילה, והשעה היא כבר 12 בצהריים, ואתה חייב לשים את הראש, ונורא חם, ואתה עם הציוד, ופתאום החבר שלך אומר לך, בוא נדבר קצת, אני זה, ואתה פשוט מתעורר ומתחיל לדבר איתו, ואתם קשקשים על דברים של הבית, ופתאום אתה שומע, בקשר, נתקלנו.
לא פשוט.
כן. זהו, אבל עדיין, הדבר שזה ממלא בך, העשייה,
היו רגעים של פחד.
אני חושב...
התכתבות אחת שלנו, היו רגעים של פחד.
אני חושב שבגיל 45 אתה קצת יותר פחדן, אתה קצת יותר זהיר. לא קרה כמה פעמים ש... כשנתתי סתירה לאחד הצעירים שם, אמרתי לו, תוריד את הראש טמבל, עוד שנייה מורידים אותך. או שהוא... הם רואים את הדברים קצת אחרת. אבל לפעמים אתה עושה את הדברים על אוטומט. זאת אומרת, הייתה נסיעה אחת שאנחנו הוקפצנו, בעקבות עלייה על מטען, ואתה לא יודע אם זאת הנסיעה האחרונה שלך. ממש ככה, אתה נוסע, אם זה משהו כמו... 600-700 מטר באמר, ואתה לא יודע אם זה המטען הבודד. ואלה שניות מאוד מאוד ארוכות, אבל אתה אפילו לא חושב לעצור. זאת אומרת, להפך, אפילו המפקד אומר, תן גז, כי צריך להגיע לאנשים. ושוב, בסוף אתה מסתכל על הדברים אחורה, ואתה, זה ממלא אותך. ובסוף אתה צריך תמיד לחשוב.
תמונה אחת, תן לי תמונה של רגע. תמונה של רגע שאתה אומר, או שאתה אומר לעצמך, אני פה במקום הנכון, או שאתה אומר לעצמך, מה אני עושה פה? תמונה.
באחת ההתקפות שלנו, הייתה הרגשה לא טובה. אני לא יודע להסביר, לי הייתה הרגשה לא טובה. התקפה שהתחילה, התעוררנו ב-3 בבוקר, והיינו צריכים לצאת לנקודה מסוימת, והרגשה הייתה לא טובה, הרגשה הייתה שהתקפה לא תוכננה מספיק, ולי היה איזשהו חשש, ואנחנו מתחילים לצעוד ומחכים שהשמש קצת תזרח, כי לא הולכים בעזה בלילה, כי החשש ממטענים הוא מאוד מאוד גבוה. אז מחכים בנקודה עד שהשמש תעלה, תמונה אחת שאני אומר, זה התמונה שהרגשתי מלך העולם, זה שבעצם התחלנו תהליכה בבוקר, עם הכלים המשוריינים מקדימה, טנקים ודיניין, דיניין מוביל, טנקים אחרי מחפים.
כמה חבר'ה כוח רגלי?
וכוח רגלי של גדוד שלם הולך. אני במקרה הייתי במרכז, שתי פלוגות מקדימה, שתי פלוגות מאחורה, והחפק נמצא באמצע, ואתה פשוט מסתכל על התמונה, אתה רואה את הזריחה, ואתה רואה טור של גדוד שלם עם כוחות.
של גיבורי על.
אתה אומר, אנחנו...
טור של גיבורי על.
אנחנו, אף אחד לא יכול עלינו. בדיוק. אף אחד לא יכול עלינו, ואתה, לא מעניין אותך שיש עליך בערך 40 קילו על הגב, ואתה הולך בחול תובני של, מי שמכיר את החול של עזה, זה חול תובני, זה בעצם חול של ים.
הפודרה.
פודרה מאוד מאוד גבוהה.
כן.
ואתה מסתכל על זה, ואתה אומר, אני לא יודע מה, תכננו או לא תכננו, אנחנו פה יוצאים מנצחים.
כן. אני גם הכניסו לגב אפילו את השנה המקדימה, הולכים בסדה גדודי, שברור שיש פה אחד שבשבת קודמת אחות שהיה בקפלן, ואחר שמגיע מהשומרון, וממש ככה.
קודם כל, זה לא מעניין מה קורה בחוץ. זאת אומרת, כל העניינים, הפוליטיקה והשיח, פתאום אתה מבין שכשאין חדשות, כי בעזה אין חדשות, כמעט ואין, ואין טלוויזיה ואין עיתונות, ומי שיש זה אנשים. זה בעצם, זה כאילו שאנחנו מוציאים את התקשורת מתוך המדינה, ומי שזה השיח שאנחנו, אני ואתה מנהלים, זה לא שמישהו מכתיב לנו את השיח, אנחנו לא עכשיו מדברים על קפלן, כי מישהו החליט שזה השיח שצריך להיות, אלא אנחנו מדברים על מה שאנחנו רוצים לדבר, אז אנחנו יכולים לדבר על זה שאתה חרדי, ואני חילוני, ואנחנו נדבר על זה, למה אתה חושב שאתה חרדי, זה, למה אתה בוחר בדרך החיים הזאת, ואני בוחר בדרך החיים הזאת. אבל בסוף זה לא משפיע עלינו אחד על השני, ויש שם מהכל. אני לא אגיד אפילו בכל הגדוד, אני אפילו אגיד בתוך מחלקות, אתה תראה חבר'ה שהתנדבו, לא תגיד חבר'ה שהתנדבו, ברסלבים חרדים וחילונים וקיבוצים.
תגיד לי עוד משהו מעניין אותי, כי אני בסבב הזה רק בפיקוד העורף, ואני זוכר גם מצוק איתן, שאחד הדברים הקשים ביותר שהיו לי, זה באמת המחשבה על הבית, והרגשתי שכל מחשבה על הבית כאילו מחלישה אותי, כי אני חושב על הילדים ועל מיטל ומה שקורה. איך אתה התמודדת עם זה?
אני זכיתי באישה שאמרה לי, אל תחשוב על הבית, אנחנו חזקים פה. ופשוט לא דיברה על הקשיים היומיומיים של הבית, שאני בטוח שהם היו, ותמיד חיזקה אותי בדווקא בשיחות, לא הרגשתי שיש איזושהי חולשה. אני חושב שזה זאת חוזקה שכנראה גם יש לנו בעורף, כי אני רואה המון אנשים שעושים מילואים ועושים המון 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 ימים, ולא שמעתי אני צריך לצאת כי קשה לאשתי בבית. שמעתי הרבה סיבות ליציאה, כי יש ככה, כי ההורים שלי במצב לא טוב, אני צריך לבקר אותם, או דברים כאלה, אבל לא שמעתי, קשה לי אשתי ולילדים, ואני צריך ללכת להיות איתם קצת, כי זה יולי אוגוסט, והילדים אין להם מסגרות. אני חושב שזה חלק מהעוצמה של צהל. הדבר הזה שהעורף הוא חזק, וזה לא סתם אמירה. אז זהו, אז אותי הבית מאוד מאוד חיזק. אגב, הילדים לא ידעו שאני בעזה. הם ידעו שאני באזור, הם לא ידעו שאני מפנים. לא נראה לנו שישתם לספר על זה. כן. אגב, יש אנשים שמאוד מאוד כן סיפרו את זה, והרגישו שכן חשוב שהילדים ידעו למה, כאילו איפה אבא שלהם נמצא. כן. אני חושב שזה, אין בזה טוב, נכון או לא נכון. זה פשוט הרגשה. וזהו.
קח אותנו לשיר בגיטרה.
וואי.
בגיטרה.
אני מאוד אוהב לנגן, אבל אני לא שר.
לא, נגן.
אז אני רק אגיד מה...
נגן, אם זה מילים שאני מכיר, אולי אני קצת...
אני אגיד מה אני נגן, ואני לא אשיר אותו. כל אחד שימציא לעצמו, או ינסה לנגן לעצמו את זה בראש. אני רק אגיד שזה שיר שכתב הלחין חיים אוליאל ומיכה ביטון. מי שמכיר זה להקת שפתיים. עכשיו, להקת שפתיים היא תמיד נשמעת כמו איזה להקת חתונות, אבל מי שיכנס קצת יותר לעומק ויהיה יותר פחות שטחי, זהה שיש שם גם, אני עוד מדבר על השיר, אבל
איך קוראים לשיר? אני רוצה...
השיר נקרא איש וכינור. זה שיר שחיים כתב על הימים במרוקו. בעצם יותר נכון גם על הימים במרוקו, אבל גם על הימים שהוא כתב שהם חיו בסדרות. עיירה פשוטה, אגב, סדרות, דיברנו עליה. עיירה פשוטה, בטח בשנות ה-50 וה-60.
סדרות זה גם טיפקס.
נכון, אמרתי שסדרות יש לו מעט. והוא כתב שם את השיר שנקרא איש וכינור. והוא בעיקר מדבר על הזיכרונות שיש לו מהעיר, מהבתי קפה, מהמוזיקה שהוא מאוד אהב. רק אני אתן שתי משפטים. מול גבולות השעון ממחקים עבודים,
אני יכול עוד לזכור
בית קפה קטן אפור כשהם ילדים בחום השמש, ביום של חג, ביום של חול, סדרות ובית טוב וכינור. עכשיו אני
רגע, גם בית הבא הוא חזק, במקום בו היו גם דמעות, כוסות ומשחקי קלפים, בעיניים השותקות ראית אנשים קשי יום מלאי שמחת חיים.
אני רוצה דווקא להתמקד רגע במשפט שלוקחת למקום אחר, אבל כשהיינו ילדים בחום השמש, אני זוכר שאנחנו היינו ילדים, אז היינו משחקים כדורגל, ומשחקים כדור, לא היו שערים, אז שמנו שני אבנים, והיה חם, ובחורף היה קר, ולא הרגשנו את זה.
שהיה בא הריסוס, והיינו רצים לתוך הריסוס הזה של היתושים.
אני חושב שיש משהו יפה בפשטות הזאת.
ומשה יופי יופי שהיה עובר, אתה זוכר?
בטח.
היינו מחכים שיעבור עם האופניים שלו, הציטה יופי יופי מלא שמן.
אני חושב שהדברים האלה, בגיל שאתה גדל עם הדברים האלה, הם מפתחים אצלך המון המון דברים שאולי, לצערי, הילדים של היום פחות נחשפים אליהם, כי הם רגילים לדברים מאוד מאוד סינתטיים.
כן.
אז טוב וכינור.
יאה, נגן. התוכנית לא תיגמר לנו, יש לנו עוד שיר בסוף.
בסוף הוא אומר, כל טיפוס עם שם מוזר אומר שלום לכל מכר, מרחוק. בלילות הקיץ ששרנו בכל הקולות, שדרות ובית, איש וכינור. אחד השירים שאני יותר אוהב.
אנחנו תכף מסיים את התוכנית. אין לנו הרבה זמן, יש לנו 3-4 דקות, ואז אנחנו נסיים בשיר, ותגיד לנו אחת את השיר הבא. ויצא כי יש פה תוכנית של טל בלילה, לדעתי אחרינו. מה, אנחנו בכפר נוער, 350 ילדים שמגיעים מכל הארץ, חלקם עולים חדשים. מה יש לך לומר להם?
אחד, אני אגיד, תהנו מהילדות. אני אומר את זה גם לילדים, כי גם אני חוטא בזה, אבל המבוגרים תמיד יש להם נטייה לסלול איזה מסלול שלנו, נראה נכון. תסללו את המסלול של עצמכם. אם אתם מרגישים שאתם צריכים ללכת בדרך אחרת, אז תנסו. אל תיתנו למגבלות המבוגרים להנחות אתכם.
ועוד משהו אחד. עכשיו אחרי חודשיים כאלה ואחרי כל מה שדיברנו, מה זה תמונת ניצחון מבחינתך? יש דבר כזה?
לצערי, אני חושב שהניצחון הוא לא זה לא משהו שאתה, זה לא משהו שאתה מגיע אליו ואתה אומר, אוקיי, ניצחנו ואנחנו מגיעים לשחר של יום חדש.
כן.
הניצחון הוא ניצחון יומיומי כל אחד, גם בחיים האישיים וגם גם למדינה שלנו. יש לנו ימים יותר טובים, ימים פחות טובים, אנחנו כרגע בתקופה פחות טובה. אני בטוח שאנחנו נצא מזה מחוזקים. תתרמו, תהיו טובים לסובבים, ותנסו לקבל את הדעה של השני גם אם היא פחות מתאימה לכם. אתם לא חייבים כמובן להסכים, אנחנו לא צריכים להסכים, אבל אתם כן יכולים לנסות להבין את האדם שמולכם.
תקשיב, יש עוד הרבה דברים שרציתי לדבר איתך, גם לדבר קצת על ההורים, ואפילו רשמתי על הבדודה נטלי מצרפתיה, ועוד כמה קצת על השכונה באקו ועל הדחקות שאנחנו חיים ועושים, וחלק מהדברים שאנחנו לא יכולים לדבר פה ברדיו, כי זה רדיו חינוכי בסופו של דבר, שהילדים יקבלו פה רעיונות.
נכון. למרות שנראה לי שגם הם יכולים לתת כמה רעיונות.
כן, אני בטוח שהם יכולים לתת לנו רעיונות, אבל באמת השעה שלנו מסתיימת. אני קודם כל רוצה להגיד תודה לנאוריי שמפיק את התוכנית פה, ואיש הטכני. את נאוריי, תודה על הכל. אני רוצה לומר תודה לפלטפורמה הזאת של רדיו נעורים על הגל, ולכפר הנוער הדסה נעורים, ולטל בן סירה שמלווה אותנו בתוך הדבר הזה. ולפני שאנחנו מסיימים, אולי אני אזמין אותך לעוד איזה תוכנית בהמשך. קודם כל, מה זה תודה?
תודה לכם. היה מקסים וכיף לבוא לפה ולדבר, והמקום, שוב אני אומר,
אתה מסתכל על התופים כל הזמן.
כן, התופים והקלידים והגיטרות, ובכלל העיצוב של החדר, מדהים, 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 מדהים.
רגע, אז תכניס אותנו לשיר האחרון. למה?
השיר האחרון בעצם הוא שוב חוזר למה שהתחלתי. השיר נקרא לפעמים. רוב האנשים מכירים אותו בשיר של רון שובל. השיר הוא לא של רון שובל. השיר הוא של מיכה שטרית. אם דיברתי על מאיר בנאי כאל הזמר הכי טוב, אז מבחינתי מיכה שטרית הוא הכותב הכי טוב. הוא כמובן כתב את השיר הזה, הכין אותו ארקדי דוכין. אני אגיד ממש ממש בקצרה לגבי זה, זה שוב חיבור שאני חושב שזה חיבור מדהים שיש לנו בארץ. חיבור של מיכה שטרית שמגיע מבית מזרחי וארקדי דוכין שמגיע מבית רוסי, אשכנזי. והם עשו, המוזיקה שלהם עשתה חיבור של שני העולמות האלה, וזה עושה דברים מדהימים. לפעמים זה אחד מהם. למה בחרתי בשיר הזה מעבר לזמרים ולכותבים ולמכינים המדהימים האלה? שהבן שלי היה בערך, מתן, שהוא היה בערך בן, אני זוכר, 4 או 5, אז ככה ניגנתי את השיר הזה, והוא כזה, הוא מאוד התחבר כנראה למוזיקה, ומאז כל פעם שאני מנגן אותו, אז זה מזכיר לי אותו. אני חושב שיש פה משפט שאומר, אגב, אפשר גם לקחת אותו לרמה ארצית, גל רודף גל ונשבר, גם אתה לפעמים. ובסוף הוא אומר, מחר תזרח השמש מבעד לעננים, ותרגיש יותר טוב, תרגיש חמים. אני חושב שאנחנו, כל החיים שלנו סובב סביב קשיים, יותר טובים, פחות טובים.
יום עכשיו אנחנו תוך מערבולת וגל רודף גל.
ואנחנו צריכים לזכור שבסוף הדבר הזה נגמר ויהיה טוב יותר. שוב, גם פה אני לקחתי את הגרסה של מיכה שטרית, שלדעתי גרסה יותר יפה מהמקור. שגם עליה אני יכול לדבר, זה פרויקט שנקרא שני צדדים למטבע, אני מציע לכולם לשמוע את הדיסק הזה, זה דיסק שלוקח גם מזרח וגם מוזיקה, גם מהמזרח וגם מהמערב, פרויקט מאוד מאוד יפה. תהנו.
אייל, תודה, תודה, תודה.
תודה שהזמנתי אותי.
גל רודף גל ונשבע, גם אתה לפעמים. יום רודף יום ונגמר, גם אתה לפעמים. לפעמים הים שקט ואין גלים, גם אתה לפעמים. ומחר תזרח השמש מבעד לעננים.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.